טוב. שלום, אנחנו עדיין באמצע פרק שאמרתי שאני רוצה לגמור אותו כי אני לא מבין אותו. אמרתי שאני מבין את פסח הזעם הזה על שאול. אני יכול לצטט שוב את הגמרא במסכת יבמות שרואה בהפרת ההסכם עם הגבעונים חילול השם. והסיבה שרואה בזה חילול השם זה מכיוון שנשבעו בשם השם, ולכן למרות שההסכם בעצם יסודו ברמאות של הגבעונים, אבל כיוון שהייתה שבועה בשם השם לא ניתן היה להפר את זה. ההפרת העניין זה משמע כאילו מחיקת שם השם, ואמירה שכשם שהשבועה לא הייתה אמת, אז כך חלילה גם שם השם איננו אמת. ולכן בגלל הדבר הזה היה צורך לעשות. יש לנו חומרה גדולה מאוד, אנחנו מוצאים גם דומה לגבי צדקיהו. נאמר עליו בסוף מלכים ב' לא, הייתי בדברי הימים. בסוף דברי הימים ב' אין לי פה. פרק למדבר פסוק י' כתוב, ב-21 שנה צדקיהו במלכו, ו-11 שנה מלך בירושלים. והיה השרה בעיני אדוני אלוהיו, לא נכנע מלפני ימיהו הנביא מפי אדוני. וגם המלך נבוכדנצר מרד אשר ישביעו באלוהים. ויקש את עורפו וימס את לבבו משוב אל אדוני אלוהי ישראל. חידה איך הדבר הזה קשור לראש השנה. חידה בלבד. הקרב הוא בא. אין תשובה, בסדר. טוב, זה קצת קשה. על הדבר הזה, בהרחבה רבה נכתבה הנבואה, הנבואה קשה ביותר ביחזקאל. בפרק תצזיין. תצזיין עם זיין. אבל אנחנו בתצזיין. ושם בפסוק נונטט. כי הוא אמר אדוני אלוהים, ועשיתי אותך כאשר עשית אשר בזית עלה להפר ברית. בזית את השבועה והפרת את הברית, הכוונה שם באופן ברור לברית של צדקיהו עם נבוכדנצר. וזכרתי אני את בריתי אותך בימי נעורייך והקימותי לך ברית עולם, זה הקשר לראש השנה מפסוקי הזיכרונות. וזכרת את דרכייך ונכלמת וקחתך את אחותייך הגדולות ממך את הקטנות ממך ונתתי אתן לבנות לא, לבנות ולא מבריתך והקימותי אני את בריתי איתך וידעת כי אני אדוני. ובהמשך, בפרק י"ז, הוא אומר את הדברים בצורה קשה יותר. פסוק, ידבר אדוני אליי לאמור אמונה לבית המריה, לא ידעתם מה אלה. אמור, הנה בא המלך בבל ירושלים, ויקח את מלכה ואת שריה, ויבא אותם אליו בבלה. ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, כלומר בשבועה, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח. להיות ממלכה שפרה לבלתי התנסה לשמור את בריתו לעומדה, וימרוד בו לשלוח מלאכים מצרים, לתת לו סוסים ועם רב, היצלח, הימלט העושה אלה והפר ברית ונמלט, חייני נאום אדוני אלוהים, אם לא במקום המלך המבליך אותו אשר בזה את עלתו ואשר יפר את בריתו, איתו ותוך בבל ימות. ובהמשך, ובזה עלה להפר ברית, והנה נתן ידו וכל אלה עשה לו ימלט, לכן, פסוק י"ט, וזה העיקר, לכן כה אמר אדוני אלוהים, חי אני אם לא עלתי אשר בזה ובריתי אשר הפיר ונתתיו בראשו. כלומר, כשהוא נשבע באלוהים לנבוכדנצר, אז היה צורך לקיים את זה. אי אפשר היה לבטל, וכאשר הוא ביטל את הדברים, אז קיבל באמת את עונשו שלם. אני חושב שההבדל בין המקרה הזה למקרה של שאול הוא הבדל גדול מאוד, אני מציע שלא נעסוק בזה כרגע, זה יותר קשור לניתוח צדקיהו, אבל צדקיהו כל מה שמלך, זה בזכות השבועה שהוא נשבע לנבוכדנצר, אחרת הוא לא היה ממליך אותו, הרי נבוכדנצר לא היה משושלת, הרי צדקיהו לא היה משושלת המלוכה. הוא מלך רק על בסיס השבועה הזאת שהוא נשבע למלך בבל, והוא הפר אותה בצורה בוטה וגסה, וגם בלי שום סיבה לעשות את זה. שוב, אצל שאול מדובר לכאורה על ין אחר, אבל אינני נכנס מהנחה שהוא עשה את זה בזדון, ושעשה את זה מתוך כוונות כאלה, אז ייתכן לקבל את זה. שוב, האם חילול השם נפטר על ידי שתולים את בני המלך במשך חודשים ובשרה מאכל לעוף השמיים, תולים את בניו של המלך הראשון לישראל שמסר את נפשו יום יום על ישועת ישראל, האם הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה הוא קידוש השם? יש לי כאן שאלות על הגמרא, אין לי תשובות. מקום מקום כתוב היום, אומר המלך אני אתן, ופסוק ז', ויחמול המלך למפיבושת בן יונתן בן שאול על שבועת אדוני אשר בנתן, בן דוד ובן יונתן בן שאול. ויקח המלך את שני בני יצפה ותיה אשר ילדה לשאול את ארמונים ואת מפיבושת, ואת חמשת בני מלכת בת שאול אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי המחולתים. ויתנם ביד הגבעונים ויוקיום בהר לפני אדוני ויפלו שבעתם יחד, והם הומתו בימי קציר ראשונים, תחילת קציר שעורים. שוב, אם היה כתוב בני מיכל בת שאול אשר ילדה לפלטי בן לייש, היה על מה לדבר, אבל כשכתוב אשר ילדה לאדריאל בן ברזילי, אדריאל בן ברזילי לא היה בעלה של מיכל בשום שלב, הוא היה בעלה של מירב ולא של מיכל. אפשר לתת לעניין זה פתרונות שונים, הפתרון של חז"ל נראה לכאורה פתרון חלק יחסית, שמירב כנראה נפטרה ומיכל גידלה את הילדים והם היו בתחת חזקתה ואותם הוא לקח. שוב, לקיחת בני מיכל בת שאול, ועל בסיס העובדה שמערכת היחסים בין דוד לבין מיכל נסתיימה לא בטוב, זה דבר שטוען הסבר, ואני אומר אין לי הסבר. אין לי הסבר, אני מסופק אם אי פעם בחיים יהיה לי הסבר לדבר כזה. נשמע מאוד לא טוב, אם כי אני בטוח תואר כוונותיו של דוד שעשה את הדברים על פי השם, אבל זה נשמע רע מאוד, הייתי אומר. המשך הסיפור, ותיקח רצפה ותיה את השק, ותתה אולי לצור מתחילת קציר עד ניתח מים עליהם מן השמיים, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומה ואת חיית השדה לילה. כן, אני אומר מעבר באמת למזמור אשת חיל שיש לשיר כאן, ואני לא מכיר סיפור כל כך של גבורה הירואית של אישה בכל המקרא כמו הסיפור הזה, ולשבת ולהיאבק בחיות טרף ובעופות טרף לבד יום ולילה יום ולילה במשך משהו כמו 7-8 חודשים, נשמע מעל ומעבר. אבל יש לנו כאן סיפור שאומר לנו הרבה מאוד מה משמעותו של כבוד המת, ומה משמעותו של הפסוק שקראנו השבת בפרשת השבוע, לא תלין נבלתו על העץ, כי קבור תקברנו ביום ההוא, כי קללת אלוהים תלוי, ואת חשיבות עניין הקבורה, וחשיבות עניין הקבורה בראש ובראשונה, עניין מת מצווה, בראש ובראשונה, וכדי שבותיהם לא יסחבו אל מאורות של חיות טרף או אל קינים של עופות טרף. ולא יכול להיות במקרא משהו נורא, מהמת לירובעם בעיר יאכלו הכלבים, והמת לירובעם בשדה יאכל עוף השמיים, ולנסות לראות באמת כלבים סוחבים גוויות או חלקי גוויות. היום בסוריה זה קיים הרבה, השם ירחם, זה פשוט נראה נורא. וזה מסביר גם מדוע יהושע הרחיב את המצווה של כי כבור תקברנו ביום ההוא, גם אפילו לגבי מלכי כנען. דבר בלתי סביר בעליל, להשאיר גוויות מאכל להיות טרף לחיית הארץ ולעוף השמיים, להכניס את האדם למה שנקרא שרשרת המזון הטבעית העולמית, דבר שלא בא בחשבון בשום צורה, ואנחנו רואים באיזו מסירות היא עמדה כאן ושמרה עליהם. ויוגד לדוד את אשר עשתה רצפה בתאי הפילג השאול. וילך דוד, מה הדבר הזה נודע לו רק אחרי 7-8 חודשים, זאת גם שאחרי שבועיים הוא לא ידע מה שהיא עשתה. מכל מקום וילך דוד ויקח את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו מת את בעלי יבש גלעד אשר גנבו אותם מרחוב בית שם, אשר תלאום שם פלישתים ביום הקוט פלישתים את שאול בגלבוע. ויעל משם את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו, ויאספו את עצמות המוקעים, ויקבירו את עצמות שאול ויונתן בנו בארץ בנימין בצילה בקבר קיש אביו. ועזו כל אשר ציווה המלך ויעתר אלוהים לארץ אחריכם. הפסוקים האלה גם כן שווים דיון, ואני שוב אני אומר את הדברים מתוך לב מאוד מאוד קשה. אני ממש לא שלם עם כל הפרק, עם כל מה שקרה, וגם לא עם מה שהפרק הזה משקף. וחז"ל אומרים כאן שבעצם יש בפרק, כפי שהם מציגים את הפרק, אז יש בפרק דבר והיפוכו, שגם את הסתירה הזאת אינני מסוגל ליישב. ושוב אני אומר, אין לי דבר כזה בשום פרק במקרא. אני נשאר עם כל כך הרבה שאלות ועם כל כך מעט תשובות. כן, אין לי דבר כזה בשום פרק במקרא. אני פה ממש חצי אברבנאל. אני מתכבד חלק השאלות. אבל הפרק, שוב על פי פרשנות חז"ל שנראית פה בהחלט מתאימה, משדר איזשהו דבר והיפוכו. ויהי רעב. בימי דוד 3 שנים, אז חז"ל אומרים על שני דברים. אחד, על שאול המלך שלא נספד כהלכה, ודבר שני, שהמית את הגבעוני. כלומר, הביקורת כאן היא כפולה. כי מצד אחד הוא צריך לשלם את המחיר על כך שהמית את הגבעונים, ומצד שני יש פה טענות על כך שלא נספד ושלא נקבר כהלכה. וגם כאן, סיום הפרק, איפשהו מחזיר אותנו החל מהצורך לקבור את בני שאול המוקעים לצורך לקבור גם את שאול וגם את יונתן. ואני רוצה כאן להסביר את משמעות הקבורה. זה נכון שכשאנחנו מדברים בעולם העתיק אז היו באמת שתי קבורות, אתם ודאי יודעים את זה, היו קוברים אדם אחרי מותו והיה מה שנקרא ליקוט עצמות אחרי 12 חודש, כשהבשר היה מתעכל והיו נותרות רק עצמות, אז היו מוצאים אותו מקברו האישי. בבית ראשון היו שמים את העצמות בתור מה שנקרא בור איסוף או בור ליקוט עצמות יחד עם כל המשפחה, וזה נאסף אל אבותיו. בבית שני שמרו עדיין על הפרטיות, ואז פשוט פרקו את העצמות מן השלד, סידרו אותם אחת אחת, שמו אותם בארון שעונה לשם הלועזי גלוסקמה. אנחנו מכירים את זה מענייני טומאה וטהורה. גלוסקמאות יפות יש בהר הזיתים, שצריך לראות, יש שם לא בבית הקברות בהר הזיתים, בחלק הנוצרי של הר הזיתים יש שם תערוכה גדולה של גלוסקמאות במנזר הזה שנכנסים אליו שם, ממש מול הפתח לבית המקדש, מקום שכנראה שם היו שורפים את הפרה האדומה גם. וזאת הייתה הקבורה השנייה. הקבורה השנייה הייתה בתוך גלוסקמאות, יש גם בכנסייה הזאת שאני לא אוהב אותה, או מנזר, אני לא יודע, שם יותר למטה בנחל השילוח, איך קוראים לזה? דימה משהו. דימה, אף אחד לא בקיא. משהו, מתחיל בדימה, לא חשוב, גם איזשהו מנזר, גם שם יש את הארוחה של גלוסקמאות, כדי לראות איך קברו אז. היו שתי קבורות, גם כאן אנחנו מדברים על שתי קבורות, אבל כאן שתי הקבורות הן קבורות שונות. נסתכל רגע בתחילת שמואל ב', לא בתחילת שמואל ב', קודם כל בסוף שמואל א', פרק למד א'. שם כתוב בפסוק י' ואת גבייתו תקעו בחומת בית שן. המשך הפעולה היה שלא רק גביעתו, אלא גם גביעות בניו, שנלחמו איתו. ואז כתוב, וישמעו אליו יושבי יבש גלעד, את אשר עשו פלישתים לשאול, ויקומו כל איש חיל, וילכו כל הלילה. ויקחו את גביעת שאול ואת גביעת בניו מחומת בית שאן, ויבואו יבשה וישרפו אותם שם, ויקחו את עצמותיהם ויקברו תחת האשל ביבשה, ויצומו שבעת ימים. שוב סיפור מאוד הרואי על קבורה. שונה מהסיפור שלו, יצפה בתייר, סיפור מאוד מאוד הרואי על קבורה. יש לנו סיפורים הרואיים על קבורה, יש לנו עוד במקרא, אבל אלה הם, הייתי אומר, שניים מאוד מאוד מרכזיים, ותראו איזה מסירות נפש, ומסירות נפש בהחלט מוצדקת. גם אני, לו הייתי ראש ממשלה, בתקופה הזאת הייתי אומר על דבר כזה שווה לסכן חיים. להוציא את גביעת המלך ואת גביעות בניו ולהחזיר אותם ולהשיב אותם כדי לקבור אותם. היום בעוונותינו אנחנו עומדים כאן גם כן לפני שאלות דומות, במקרה חייל ששם משפחתו שאול, אורון שאול עכשיו מקום דמו, וגם כן איזשהו ניסיון להתכנס בעם ישראל על בסיס זה שהגביעה נמצאת שם. במקום מקום הם לוקחים, גונבים אותם משם ושורפים אותם, שורפים זכת הבשר, העצמות נותרות, ואת העצמות הם קוברים תחת האשל ביבש. אחר כך בתחילת שמואל ב' אנחנו רוצים סיפור שנראה לי תמוע, וזה בפרק ב' פסוק ד', ויגידו לדוד לאמור אנשי יבש גלעד אשר קברו את שאול, וישלח דוד מלאכים אל אנשי יבש גלעד ויאמר אליהם, ברוכים אתם לאדוני אשר עשיתם החסד הזה עם אדוניכם עם שאול ותקברו אותו, ועתה יעשה אדוני עמכם חסד ואמת, וגם אנוכי יעשה אתכם הטובה הזאת אשר עשיתם את הדבר הזה, ועתה תחזק לידיכם ויהיו לבני חיל וכולי. כלומר דוד משבח אותם, אבל מה הוא לא עושה? הוא לא עושה את ההמשך. הצורך כמובן וכבודו של שאול זה להיקבר בנחלת אבותיו. אני מזכיר את הפסוקים ברות, וגם את רות אשת המת, קניתי לי לאישה וכולי, ולא ייקרת שם המת. גם ומשר מקומו. כלומר, הצורך להביא את המת אל נחלתו ושיקבר עם אבותיו, מה שנקרא נאסף אל אבותיו או נאסף אל עמיו, ושיקבר יחד איתם ובנחתו ועל נחלתו זאת יעמדו בניו. זה עיקר דין קבורה וזה עיקר דין שושלת וזה עיקר דין המשך. וכאשר שאול נקבר במקום יחסית זר, שוב כמובן אנשי יבש גלעד שעשו את זה, כולנו יודעים למה עשו את זה. שאול מסר את נפשו כדי להציל אותם מידי נחש ההמונים, אבל היה צורך לקבור אותו בנחלתו. אני מעריך שכל העסק הזה לא נעשה כיוון שאיפשהו בשלב מסוים הנחלה עברה לצבא עבד שאול, ואחר כך לזמן קצר היא עברה למפיבושת וחזרה לצבא וחצי חצי, ולך תדע איפה ומה ואיפה זה נגמר ואיפה נמצא הקבר ואיזה חלק של הנחלה. אבל ברגע שהנחלה נמצאה לצבא, הוא מן הסתם העלים שם את קברי האבות, את קבר קיש ואת כל הדברים האלה, וניסה לבנות במקום שושלת חדשה על בסיס העלמת השושלת הקודמת, וכך הייתה חזקתה של השדה. ואולי לכן אף אחד לא טרח כדי להחזיר את שאול אל קבר קיש אביו. וכאן אחרי מה שקרה עם רצפה בתייר, אז דוד כל כך מתרשם מזה שהוא מחליט גם לקחת את עצמות שאול ואת עצמות יונתן בנו ולהביא אותם. מדוע הוא לא עשה את זה קודם? זאת שוב שאלה מסוג השאלות שאין לי עליהם תשובה. כמו שמדוע הוא הוריד את הגביעות מן העץ רק אחרי 8 חודשים ונתן לרצפה בתייה 8 חודשים לשבת עם השק על הצור. אין לי תשובות לשאלות האלה, אבל מכל מקום שכתוב ביאת האלוהים על הארץ אחריכן, משמע באמת שגם החטא הזה נפקד על עם ישראל. יש כאן אם כן שני דברים במקביל לא מספיק ברורים. אולי מה שהמחנה המשותף, הניסיון להעלים את נחלת המתים, אחרי שמתו הגבעונים, וכאשר כל נחלתם עוברת שם לעם ישראל, ובעצם כל זכר מהגבעונים נשמד לגמרי כדי לזכות בנחלתם. וכאן הניסיון באמת להעלים את נחלת שאול ולתת אותה לעבדו, ואנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא לא שתק על זה, ומכל מקום קרה מה שקרה. מעבר לזה, אני יודע שלא הסברתי היטב את הפרק, אבל הסברתי את כל מה שאני יכול להסביר עליו. מישהו שתסביר? אשר, כמובן, רק שאני אסביר את זה. כן.
האם אנחנו לא רואים גם קשר משפחתי בין יבש גלעד למשפחת שאול? זאת אומרת, אנחנו רואים עם פילגש רביבה וכדומה, אנחנו רואים שבנות יבש גלעד, ואנחנו...
יש קשר משפחתי של שבט בנימין.
מספרים גם על שאול.
מה?
האם אנחנו לא רואים שאול משפחה מיוחסת לבנימין? זה מסתבר שבכלל יש קשר...
משפחה מיוחסת לבנימין? זה לא קושר, זה קשר משפחתי ליבש גלעד. אני אומר שוב, יבש גלעד כנראה יש לה קשר עם בנימין, וזה מה שרמוז אולי בספר עובדיה ובנימין את הגלעד, אבל אין נושאים שדיברנו עליהם אז, לא רוצה לחזור עליהם עכשיו. נראה את המשך הפרק. ותהיה עוד מלחמה לפלישתים את ישראל, ויהיה דוד ואנשיו ועבדיו עמו, וילחמו את פלישתים וירף דוד. וישבי בנוף אשר בילדי הרפה, רפה נקבה של רפאים. חז"ל ניסו להפוך את הרפה לאורפה, כן? כלומר, יבואו בני הנשוקה ויפלו בידי בני הדבוקה, כן? הנשוקה זה אורפה והדבוקה זאת רות, וכאן דוד מול זה. אבל בואו נראה את הדברים כפשטם. ילידי הרפה זה זאת מן הרפאים. ומשקל כינו 300, נגד השריון שלו, משקל נחושת, והוא חגור חדשה ביום הלכות את דוד. והיה עזור לו אבישי בן צרויה, והיה את הפלישתים והימיתהו. אז נשבעו אנשי דוד לא לאמור, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. כלומר, אנחנו חוזרים פה למלחמות הראשונות, ודאי שלא מדובר פה בסוף הספר, אנחנו חוזרים למלחמות הראשונות, 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 וכאן מדובר על המלחמות שדוד הולך בשליחות שאול. שאול שלח אותו למלחמות עם הפלישתים, להביא מהאור לפלישתים, ועוד פעם שלח אותו עם פלישתים, ורצה שתהי בו יד פלישתים ולא ידי, זה מה ששאול רצה. ושם דוד יחד עם אנשיו, ואנשיו פה במקרה הזה זה בני דודים שלו, אבישי ויואב, אבל כמובן גם אנשים אחרים, עוזרים לו, וכאן במקרה הזה, נגד ישבי, אחד מארבעת ילידי הרפה שמוזכר פה. אנחנו נראה כאן את כל ילידי הרפה, איש בי, סבחי, איש מדון וגוליאת. גוליאת כמובן יותר מוכר לנו. וכאן אנשי דוד נשבעו לו לאמור, לא תצא עוד איתם למלחמה ולא תכבה את נר ישראל. שם כבר כבום, להשאיר אותו, מה שהייתי אומר, בקו שני, לא לתת לו לרוץ ראשון מול ענקי פלישתים. ושוב נזכיר שהיה לנו דבר דומה גם במלחמת אבשלום, אם כי בהקשר קצת אחר, ובפרק י' ח', ממש קצת קודם, כתוב, פרק י' ח' פסוק ב', ויאמר המלך אל העם, יצא יצא גם אני עמכם, ויאמר העם לא תצא, כי מנוס נמות לא ישימו אלינו, ונימות וחציינו לא ישימו אלינו לב, כי אתה חמון ועשרה אלפים, ואתה טוב, כי תהיה לנו מאיר לעזור. כלומר, חשיבות המלך במקרה הזה היא רבה מאוד, להבדיל, נשווה את זה למכה שם, שכנראה הועילה למוחמד דף וכדומה. זה די שבר שם את החבורה, וגם בעמוד ענן שם נהרג הרמטכ"ל של החמאס. כלומר, ידעו לעשות כל מיני כאלה דברים, והדברים האלה בהחלט משפיעים, ומשפיעים בצורה עמוקה מאוד. האמריקאים עד שחיפשו את אוסמה בן לאדן, עד שמצאו אותו כבר היה מאוחר, אבל בכל אופן מין יותר טוב מאוחר מאשר אף פעם. ולקיחת המצביא והאדריכל, ואדם שבכל אישיותו מגלם את רוח המאבק, זה דבר שבהחלט יש לו משמעות גדולה. אני זוכר שעוד כמה פעמים שקרו כאלה דברים, המתקן המצרי נהרג פעם במלחמת ההתשה, והדברים האלה השפיעו בצורה קשה, השפיעו בצורה חמורה, שוב, אני מזכיר מלחמות בין עמים, הם הרבה פעמים כמו משחק שח ולא כמו משחק דמקה. הבאנו כבר את הדוגמה הזאת. כלומר, שאם אתה לוחד את המלך, אז אתה ניצחת במלחמה, לא תמיד עם קשר ברור למספר חיילים שנותרו. כלומר, לאחדת את המלך, אז ניצחת. וכאן הם לא רצו שדוד ילחד, וכבר ידעו שהוא נר ישראל, ידעו ששמואל משך אותו, ראו את ההצלחה שלו מול גוליית, ושלחו אותו לקו השני. ברור שלא צריכים מכאן להסיק מסקנות למה שקרה לנו במלחמת בני עמון. אז דיברנו על זה, למלבים, הייתה שם ביקורת מאוד מאוד כבדה על דוד, שכתוב בפרק י' א', היו לי תשובת השנה ליצד המלאכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו אל ישראל, ואת כל ישראל, וישחיתו את בני עמון ויצאו על רבה, ודוד יושב בירושלים. ואחר כך ראי לי את הערב, היה קום דוד מעל משכבו, והתהלך על גג בית המלך. אדוני, אני נמצא במלחמה, מה אתה מסתובב על גגות אחרי שקמת מהמשגם? לימדנו שם זכות על דוד. כאילו לקרוא שדוד לא ישן בלילות, בטח נמנם קצת ביום. הוא נשבע שהוא לא ישן, נבוא בלביטים, אלא לאיזה יצא, אפשר למד על הזכות. אבל עדיין, כל העסק הזה נראה שם לא טוב, עוד לפני שאנחנו מגיעים לפרשת בת שם. כלומר, גם מפקד שלא הולך ראשון בראש הלוחמים, אז ודאי צריך להיבצא באיזשהו קו קרוב, כדי להתערב, כדי להכריע, לא בשלט רחוק, אלא בהחלט במקום. אחד ההבדלים הגדולים שהיה בין צוק איתן, דיברו על זה, לבין מלחמת לבנון השנייה, היה מקומם של המח"טים. המג"דים נלחמו גם בלבנון השנייה, והם היו בראש הכוחות. מג"דים, סמג"דים ומ"פים היו כמובן בראש הכוחות, וגם נפגעו מהם הרבה. אבל מח"טים במלחמת לבנון השנייה, הייתה ביקורת שלא היו באזורי הלחימה, אלא היו יותר מדי מאחור. נגיד את זה כך. אף אחד מהם לא יושב בבית. אבל הייתה ביקורת כך שהם היו יותר מדי מאחור, וזה השפיע, והשפיע גם מורלית. במלחמה הזאת, המח"טים היו ממש בקו הראשון. אחד מהם גם נפצע כידוע. והדבר הזה בהחלט השפיע, והשפיע נכון על הרוח, כשהם אמרו לדוד, לא תצא עוד איתנו למלחמה ולא תקבל את נגד ישראל. אין המשמעות שיישב לגמרי מאחור. כלומר, מה שקרה במרד אבשלום שהוא לא יצא בכלל, זה לא היה קשור. אבל כאן מה שהם אומרים לו, זה לעימותים הישירים, כאן לא טוב שאתה תצא, אני רק אזכיר, לכם אני אגיד, אצלי זה להזכיר, אבל אני ממש זוכר את זה היטב, במלחמה שהייתה נגד המחבלים בבקעת הירדן, במלחמת ההתשה, מלחמת ההתשה הייתה בדרום, בתעלה, והייתה גם בבקעת הירדן, עוד לא היה קו מסודר, והיו המון חדירות של מחבלים, ממש המון 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 חדירות של מחבלים מירדן לכיוון יהודה ושומרון, דרך בקעת הירדן, ומי שהיה אחראי על זה, זה בעיקר חטיבת הצנחנים. אלוף הפיקוד שטיפל בזה היה רחבעם זאבי, גנדי, השם ייקום דמיו. והייתה שם בעיה פעם אחר פעם, פעם אחר פעם, שבעימות הראשון עם המחבלים, המפקדים רצו ראשונים ונהרגו בעימותים עם מחבלים, שדבר שצריך לעשות סמל, סם אחת. זה ממש גרם בעיה קשה, בעיה בלתי אפשרית. זה אומנם מאוד פאר את המסורת של הצנחנים, אבל זה התחיל ליצור בעיה אמיתית בשטח, כן? מפקד חטיבת הביקה, כן? אריק רגב, זה רק פשוט עימות בתוך מערה עם חבל, כן, ויחד איתו גדי מנלה, שניהם יש שני מחנות, גם כן מפקד חשוב מאוד. צבי אופר, שהיה בעל איתור הגבורה, מפקד סרט צנחנים, גם כן נהרג בעימות עם מחבלים פנים לפנים, בגלל שרץ ראשון למערה, ועם שמות, אם שמעתם כמו משה פלס, מחנה פלס או סטמפל, כמו שקראו לו, ודרון מנור, חיים, כלומר, מגדים ומחטים ואנשים בדרגות בחירות מאוד, ממש רצו ראשונים למלחמה כמו דוד כאן, וזה כמובן היה דבר בלתי אפשרי. בסופו של דבר, למדו באמת להחזיר אותם מגמה אחת אחורנית, כן, כדי שדבר כזה לא יקרה. גם בצוק איתן, בעוונותינו, כן, מגדים, סמגדים וכדומה, נפגעו לא מעט. לא מעט. ושוב, זה התיאור, ויהי אחריכן, ותהי עוד המלחמה בגוב עם פלישתים, אז יקרא סבכה יחושתי את סף, אשר בי לידי הרפא, וכן סף, הייתי לא סבכה, סף, כמובן אחד מילידי הרפא, ותהי עוד המלחמה, לפני כן כתוב ויהי אחריכן, עכשיו כתוב ותהי עוד, וזה כנראה מלחמה קודמת, בגוב עם פלישתים, ויח אלחנן מנערי אורגים בית הלחמי, את גוליית החיתי, הגיתי ועץ חניתו כינור אורגים. כאן נוח מאוד להגיד שלא מדובר על שני סיפורים שונים, אלא שאלחנן הוא עצמו דוד. מה אומר את זה כבר? אחרת לדבר על איזשהו גיבור אלמוני מבית לחם, שמכה ענק ששמו גוליית הגיתי, ולהגיד שזה גוליית אחר מאשר גוליית שלנו, וזה גיבור אחר בבית לחם יקרא אותו, זה נשמע יותר קשה ויותר להגיד שדוד שמו המקורי היה אלחנן, נתנאל. מה? שמה?
אלחנן בית לחם, בן דודו של דוד.
אלחנן בית לחם. אני מכיר את הפסוק הזה, זה פסוק לא ברור, שם כתוב אחי לחמי וכולי, כן? דברי הימים. יכול להיות ששניהם יקרו, אבל אני אומר, אם כן, יש פה איזשהו קושי. תמצא לי את הפסוק הזה, אני לא זוכר. ואתי עוד מלחמה בגת, והיא איש מדון. אצבעות ידיו, אצבעות רגליו, 6x6, 24 במספר, דברים מצויים. מה?
שמואל
ב' פרק ג'. הלאה, נו, קצת הלאה. איזה פסוק?
שמואל ב' פרק ג', פסוק ג'. עשה אל אחי יואב,
זה לא נאמר שהוא בן... השאלה איך לקרוא את הפסוק הזה. ואם זה, אולי זה אלחנן הוא דוד? אולי זה אלחנן הוא דוד? במקום דדי, תקרא דוד. יש פה איזשהו קשר לדוד. השאלה מה הקשר? זה קשר של זהות או קשר של קרבת משפחה? אבל לא נאמר שהוא בן דוד של דוד. ברור שיש כאן קשר בין השם אלחנן לשם דוד. מה טיב הקשר? אינני יודע. אני אומר שוב, הפסוק בדברי הימים גם כן אומר דבר קצת שונה. קשה מאוד לדעת. טוב, אצבעות רגליו, זה לא איזה סיפור פנטסטי. אני הכרתי ילד שנולד עם 6 אצבעות בכל רגל. לא לקרוא. 24 מספר, וגם הוא יולד להרפה. ויחרף את ישראל, ויקהו יהונתן בן שמעה אחי דוד. כן, אנחנו הכרנו בסיפור אמנון את יונדב בן שמעה, וזה יונתן בן שמעה. תסתכלו גם באחי דוד, אלה שמופיעים שם כמועמדים למלכות, ותמצאו את השם הזה. בשמואל א' פרק ט"ז, אז כתוב, הוא מעביר את, ויקרא אישה את אבינדב, ויאבל ישי שמע, שמע הוא שמעה. שם שמע כתוב בדגש, כיוון שנופל את העין. אבל זה בעצם הבן השלישי, ויונתן בן שמעה, אחי דוד יקרא אותו. תאבת אלה יולדו להרפה בגת ויפלו ביד דוד וביד אנשיו. ואני רק רוצה לעמוד על איש מדון הם, שיונתן יקרא אותו אחרי שהוא חרף את ישראל. כן? אולי יונתן בן שמעה, אחי דוד, מזכיר לכם, זה מפקד היום. כן, עופר וינטר מחט גבעתי, שדיבר בעצם, אבל זה היה סגנון, כן, האויב המחרף את מערכות ישראל.
גם
גוליית כמובן. כן, וגם גוליית הוכה על בסיס העניין הזה, נזכור את מה שכתוב שם, והם אחים, כדאי לזכור את החירוף מערכות ישראל הזה. בהקשר הזה, זה לא דבר שאמורים לעבור עליו בשתיקה. דוד אומר, ויאמר דוד אנשים עומדים מול אמור, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על עצמו וישיג חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי הראל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. כי חרף מערכות אלוהים חיים. אם היה בידי, לא בידי, אבל אם היה בידי, הייתי אומר שגם המגדף בפרשת אמור, לא קילל את השם, אלא את מערכות ישראל. וניתן להביא לזה כמה וכמה ראיות, ולחרף מערכות ישראל זה כמו לחרף מערכות השם, זה כמו לחרף את השם. זה כמובן דבר בלתי אפשרי, והדבר הזה מחייב מלחמה. ואלה ארבעת הענקים מעזה, שנפלו ביד דוד ואנשיו. נזכור שהיו ארבעה ענקים גם בחברון, וכל החבורה הזאת הופיעה לנו ביחד בספר יהושע, בפרק י' א', שם כתוב פרק י' א', פסוק א', ויבוא יהושע בעת ההיא ויחת את הענקים מן ההר, מן חברון, מן דביר, מן ענב, ומכל הר יהודה ומכל הר ישראל, עם הריהם החרימם יהושע, לא נותר ענקים בארץ ישראל, רק בעזה, בגת ובאשדוד נשארו. כלומר, שני מרכזי הענקים היו בחברון ובעזה. שמשון, משום מה, לוקח את השערים מעזה לחברון, אבל אני לא יודע אם יש לזה משמעות לדבר הזה. ושני המקומות האלה היו ענקים. אני מזכיר, הענקים ביסודו של דבר ישבו במזרח הירדן. האימים והזוזים או הזמזומים והחורי והרפאים, כל אלה שמופיעים לנו שם בפרשת לך לך, ישבו במזרח הירדן, ואחרי המלחמה עם גדול עומר וחבריו, השרידים שלהם ברחו והגיעו כאן לארץ, וכנראה התיישבו שרידי הענקים בחברון ובעזה וגבולה. עזה, אני מכוון עזה עד גת, כן? כלומר בערי פלישתים. ואנחנו מוצאים את הפלישתים חוברים איתם, והענקים האלה באמת מבטאים במידה רבה, הייתי אומר, גם את הפלישתים, למרות שהם לא היו מאותו עם. הפלישתים שהיו בתקופה הזאת, אלה פלישתים אירופיים, באו מקריטים, מכפתור, אבל חברו איתם, ודוד, וממש כמו כלב שמכה את ארבעת הענקים לחברון, כך דוד ואנשיו מקים את ארבעת הענקים מגת, עזה, כל המקומות האלה. שוב, יש לנו כאן הסיפורים הקדומים על דוד, שכמו שאמרנו, מי שכתב אותם הוא כנראה גד החוזה. נלמד לנו בעיקר את השירה, מה שנספיק. והשירה זה בעקבות הפרק הזה. אם כי, שוב לטעמי, היה אולי כדאי לומר את השירה גם אחרי פרק כ"ג. הרי גם פרק כ"ג מתאר כל מיני ישועות שהיו לדוד, והיה מקום לכתוב את השירה אחרי כן, אבל מה בדיוק השיקול הנבואי? יש שיקול, אבל לא פענחתי אותו. אבל בעקבות כל המלחמות האלה מתאר את השירה, וידבר דוד לאדוני דברי השירה הזאת, ומציל לאדוני אותו מכף כל אויביו ומכף שאול. חז"ל יש כמובן ביקורת על כך שדוד כלל בחד המחתה את הפלישתים ואת שאול. כן, כלומר, בשירה, השם הציל אותו מאויביו ומשאול. לכאורה מדובר על שתי תופעות שונות, חז"ל יש להם ביקורת על העניין הזה. אומרים את זה במדרש תהילים, על תהילים זין, מזמור לדוד אשר שר להשם על דברי כוש בן ימיני. כן, אתה אומר מזמור על כוש, כוש זה חז"ל שאול. אבל בעצם זה מבוסס כאן על השירה. ויאמר, שוב אני רוצה שנשים לב, כי הקדמה לשירה אני אומר את זה, כל השירות במקרא ללא יוצא מכלל, ואנחנו מדברים על לפחות 10 שירות במקרא, כל השירות במלחמה הן שירות ניצחון במלחמות. אין דבר אחר. כל השירות הן שירות ניצחון במלחמה, ובניצחון במלחמה, כמובן אפשר לשורר שירים לגיבור המנצח. כמובן, השירות המקראיות משוררות את השירים לקדוש ברוך הוא, שהוא בעל מלחמות ופועל גבורות. וכל השירות בכיוון הזה, אני יכול לתת את הדוגמאות, כן?
מה עם האזינו?
מה עם האזינו? ובכן, שירת האזינו, מה הטבעה? נחזור על הפסוקים ונראה באמת מה התוכן. כי אשא אל שמיים ידי ואמרתי חי אנוכי לעולם, אם שנותי ברק חרבי ותוחס במשפט ידי, אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם, אשקיר חיצי מדם וחרבי תאכל בשר, מדם חלל ושליה, מראש פרעות אויב, הרנינו גויים עמו כי דם עבדיו יקום, ונקם ישיב לצריו וכיפר אדמתו עמו. רק לתזכורת, מה השאלה שלך?
שירת הבאר,
טוב, אתה יודע את התשובה, שאלת כדי שאני אגיד אותה. שירת הבאר זאת לכאורה באמת שאלה. גם כל מה שאני אומר זה, אז ישיב ישראל את השירה הזאת, אמור עלי ואינו לה באר חפרו השרים קרוב, נדבי היה מנחוקק במשענתם, אבל חז"ל התחשו בזה, ואמרו שהבאר הזאת זה הסיפור של מה שנאמר קודם. על כן יאמר בספר מלחמות השמת, ואהב בסופה ואת הנחלים ארנון, ויש את הנחלים אשר נתן לשבטר ונשען לגבול מואב, ומשם באר. כלומר, הייתה שם מלחמה שלמה, והקדוש ברוך הוא שם קטש את האמורי שערבו לעם ישראל, וגזירתם נפלו שם לתוך הבאר, ומים, וסיפור שלם, וכל השירה שם היא ניצחון, הניצחון במלחמת נחלי ארנון, שעולה גם מתוך שלוש מקרא, אבל לא נעסוק בזה כאן. אני יכול לדבר, להתחיל משירת למך, שהיא השירה הראשונה. עדה וצילה אשמן קולי, נשי למך האזן האמרתי, כי היא שרקתי לפיצי וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין ולמך שבעים שבעה, זאת שירת מלחמה. כל התוכן שלה.
שירת חנה?
בוודאי. אתה רוצה? טוב, מה זה בדיוק שירת חנה? בואו נקריא שם כמה פסוקים. השם יחת ומריביו עליו בשמיים ירעם, השם ידין אפסי ארץ ויתן עוז למלכו וירם קרן משיכו. מה הייתה השאלה?
איזה מלחמה היה שם?
קודם כל קראתי לך פסוקי מלחמה עכשיו, נכון? אתה רוצה שאני אגיד איזה מלחמה? אני מוכן להגיד איזה מלחמה. תהיה שמואל א' פרק ז' ותראה את המלחמה שהייתה. בסדר? אבל כמובן שירת למך ושירת הים היא שירת מלחמה כולה. כל אחד רואה את זה, ושירת האזינו, נדמה לי, כבר אמרתי, שירת מלכי כנען, שיש לנו ביהושע, שירת דבורה בספר שופטים, שירת מלחמה, שירת דוד, שירת עשרת בני המן, ועוד כל מיני שירות בדרך ששכחתי. כל השירות האלה, אלה הם שירות מלחמה מובהקות. כן? מה? זה לא שירה, זה תפילה. זה תפילה, אני לא רואה בזה שירה. מכל מקום לעניין שלנו כאן, כאמור, הוא שר שירה על הניצחונות האלה, ונראה על מה השירה מבוססת. ויאמר, אדוני סלעי ומצודתי ופלטי לי. אלוהי צורי יחזבו. מגיני וקרן אישיים, משגבי ומנוסי, מושיעי מחמאס תושיעין. מהולל אקרא אדוני ומאויבי יבשה. כי אפפוני משברי מוות. נחלי בליעל יבעתוני. חבלי שאול סבוני. קדמוני מוקשי מוות. בצר לי אקרא אדוני ואל אלוהי אקרא, וישמע מייחלו קולי ושבתי באוזניו. ותיגש ותירש הארץ מוסדות הרים ירגז בו, התגרשו ככר הלא. עלה השן באפו ויש מזוכל גחלים בערו ממנו, וית שמיים וירד וערפל תחת רגליו, וירקב על קרוב ויוף וירה על כנפי רוח, וישת חושך סבודותיו סוכות חפשרת מים עבי שחקים, מנוג הנגדו בערו גחלי אש, ירעם מן שמיים אדוני ועליון יתן קולו, וישלח חיציו וחיצי ויפיצם ברק ויהום, ויראו אפיקי ים. יגלו מוסדות תבל בגערת אדוני מנשמת רוח אפו, ישלח ממרום יקחני, ימשני ממים רבים, יצילני מאויבי עז משונאי כי ימצאו ממני, וכו'. כמובן, מה מתבסס את השירה עד כאן? מה? שירת הים. קשה שלא לראות את זה, נכון? ויראו אפיקי ים, יגלו מוסדות תבל. מה זה? וקריאת ים סוף, לראות את האפיק של הים, שוב, גם בתוך הים. יש לנו, צריך לדעת, יש נחלים ויש נחלים ויש זה. הנופים שקיימים לנו ביבשה, קיימים לנו גם מתחת האדמה וגם מתחת פני הים. עכשיו אני פעם ללכת חצי שעה, בתוך חצי שעה הליכה מהירה, בתוך מערה, יש ערים, יש ודיות, יש נחלים, יש כל מה שצריך, הכל מתחת עד. יש מקום כזה בווייטנאם שאפשר לטייל שם 3-4 שבועות ולא להתבלבל אפילו רגע אחד. הכל מתחת האדמה. עצים אפילו יש. עצים ונהרות והרים וגאיות והכל מתחת האדמה ואותו דבר מתחת פני המים. וגם כן, יש שם הרים ויש שם, תסתכלו במפה, בגלובוס. אתם תראו שצבע פני הים איננו אחיד. יש כחול בהיר ויש כחול כהה ובאמת מה שאומר, גאיות, ויראו אפיק הים, יגלו מוסדות תבל. כלומר, זה משהו שלא יכול שלא להזכיר את קריאת ים סוף. ירעם מן שמיים השם ועליון מקולו, שוב וישקף השם למחנה מצרים בעמוד אש וענן. אנחנו יכולים לראות, וישלח עצים ויפיצם, ברק ויהום. כן, ויש, כמו שנאמר שם, וישקף השם למחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. ואנחנו יכולים לראות כאן או שוב את החושך, ויהי ענן והחושך וירא את הלילה, חשרת מים עבי שחקים, נוגה נגדו ברוק אחלי אש. עוד פעם, עמוד האש יש לנו כאן, הענן כבר הזכרנו מקודם, המרכבה של הקדוש ברוך הוא עם המלאכים, שבאה לידי ביטוי הרבה במדרשי חז"ל, ועוד פעם, ותיגש ותירש הארץ, מוסדות השמיים רגזו בה, התגשו כחרה לו, וכל הדברים האלה מתארים ממש את הקדוש ברוך הוא כפי שהוא מופיע למלחמה בים סוף. והומם את צבא המצרים, תוקע אותם בתוך הים, ורק אז מגיעים המים. כלומר, כאן מתאר דוד את ישועתו על בסיס הישועה בקריאת ים סוף. אם כי לא שמענו על האירועים הספציפיים האלה שדוד טפה בים והקדוש ברוך הוא הוציא אותו משם. אבל דוד עצמו מתאר בתהילים, הצילני מיתית היבד. כן, כלומר, שהוא טפה בבוץ, שוב טפה בבוץ. זה יכול לבוא כמובן כמשל, הוא היה בצרות גדולות מאוד, וכל אימת שהקדוש ברוך הוא מציל אותו, הוא רואה בזה, זה מין חג פסח אישי, כן, חג פסח אישי, זה קריאת ים סוף אישית, איך הוא קורא אל השם, אומר בצר לי אקרא השם, ואלוהי אקרא, וישמע מלך לא קולי, ושמעתי באוזניו, והכל קורה כאן, הוא רואה את הכל על בסיס הישועה, באמת שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בים סוף. ואכן הפסוקים שלנו כאן זה הפטרת שביעי של פסח. כן, אנחנו קוראים את זה כהפטרת שביעי של פסח לעניין שלנו. כן, מישהו רוצה לשאול משהו? כן.
יש פה כמה פסוקים שמזכירים את האופי ואת הסגנון של
האם דוד המלך מה?
האם השירה הזאת היא
קוראה
לדוד המלך, או
שנביא
אחר כתב
את השירה הזאת? לא, זה שירה של דוד. עכשיו, זה שאתה אומר שדומה לתהילים, השירה הזאת עצמה מופיעה בתהילים, תהילים י' ח'. והפרק הזה, כדרכם של דברים, יש תמיד כמה הבדלים, אבל השירה היא ודאי. השירה היא ודאי אותה שירה, וכאן זה מתאר את השירה עצמה. שוב, חשוב לי לומר על השירה הזאת, אולי תצטרך להגיד את זה קודם, עוד כותרת, תסתכלו רגע בפרק כ"ג. ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי ונאום הגבר, הוא כמעל משיח אלוהי יעקב ונאים זמירות ישראל, רוח הבורא דיבר ביומינתו הלשוני. אמר אלוהי ישראל, אם דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק משה ליראת אלוהים, פסוקים קשים, וכאור בוקר מזרח שמש, בוקר לא אבות, מנוג המטר, דשא מארץ, כי לוחן ביתי עם אל, כברית עולם, שם לי ארוחה בכל, ושבורה ככל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח וכולי. שם ישנה השירה האחרונה. שם כתוב, אלה דברי דוד האחרונים. מכאן שהשירה הזאת זה דברי דוד הראשונים. אלה הם דברי דוד הראשונים. בסדר, נמשיך הלאה. סך הכל פסוקים שניתן לפענח אותם גם כשלעצמם, אני מעדיף לראות את הכל ממבט על למעלה. ובכן, הגענו לפסוק כף. היוצא למערכה בותי יחלצני כי חפץ בי. יגמלני אדוני כצדקתי כבור ידי ישיב לי, כי שמרתי דרכי אדוני ולא רשעתי מאלוהי, כלומר לא רשעתי לפני אלוהי. כי כל משפטיו לנגדי וחוקותיו לא עשו ממנה, והיה תמים לו והשתמרה מאבוני. וישב אדוני לי כצדקתי כבורי לנגד עיניו. אם חסיד תתחסד, אם גיבור תמים תתמם, אם נבר תתבר, ואם יקש תתפל, ודם אני תושיע, ועיניך הרמים תשפיל. כי אתה נערי אדוני, ואדוני יגיע חושקי. זה החלק השני של השירה, מה שקראנו כאן. אני לא אסביר אותו עכשיו, אני רוצה לקרוא גם את החלק השלישי, ואז אני אסביר את החלק השני. אבל פחות או יותר הייתי מחלק 20 פסוקים ראשונים, ואז מקף עד פחות או יותר למד עד קף תת, מקף עד קף תת, קף א' עד קף תת, ועכשיו אני מגיע לחלק השלישי. כי לך ערוץ גדוד באלוהי הדלג שור, האל דמים דרכו ימרה אדוני צרופה מגנו לכל החוסים בו. כי מי אל מבלעדי אדוני, מי צור מבלעדי אלוהינו, האל מעוזי חיל ויתר תמים דרכי. ישפר רגלי כאילות ועל במותי יעמידני, מלמד ידיי למלחמה וניחת קשת תחושה זרועותיי. ותית לי בגלי שאיך וענותך תרבייני, תרחית שעדי תחתני ולא מרדו כרסודיי. ודפה ריבי ואש מידיהם ולא אשוב עד כלותם, ואכלם ויחלצם ולא יקומון ויפלו תחת רגלי. ותזרני חי למלחמה תרחי הקמי תחתני, ואויבי תת לי עורף משנאי ועצמיתם. ישוב האנושי על אדוני ולא עיניו, ואשחקן כי אפר ארץ כתית חוצות עתיקי מרקיהם. ותפרתני מרבה עמיד ישמרני ובשוגים אם לא ידעתי יעבדו לבני נחי ככה שולי לשמור על דין שעמולים. בני נחי יבולו ויחקרו ממסגרותם. נספק בזה. אחר כך זה תוקע סיום. אני אתחיל קודם כל את החלק השלישי, כלומר מפסוק למד, אחר כך אני אחזור על הפסוקים הקודמים. כאן בעצם יש המשך ישועותיו של הקדוש ברוך הוא את דוד. אבל מה ההבדל בין הישועות שתוארו ב-20 פסוקים הראשונים לישועות שמתוארות מפסוק למד עד פסוק מ"ו? מה החילוק? זה נכון, נכון מאוד. הייתי מעדיף הגדרה אחרת, אבל זה הגדרה לכולנו.
ישועות שנעשו לדוד
מול ישועות שנעשו לעם ישראל הכללי, כלומר, אפשר? לא נראה. אני מעדיף את הגדרה של אלעד, אבל הגדרה קצת אחרת, כן. עוד פעם, מה החלק הראשון, מה החלק השני? רגע, עזוב פרק א', אנחנו בפרק ב'. אני עוסק בין ה-20 פסוקים הראשונים ל-17 פסוקים שקראת. כן.
דוד מתגונן ועד הוא תופק. כאילו, פה השם עוזר לו להינצל, ופה השם עוזר לו
לתקוף. זה נכון, אבל זה חלק מעניין, כן.
אלה
דבר
הרבה יותר אקטיבי בחלק השני.
הוא כל הזמן מדבר על איך... כן, בהחלט. כלומר, בסדר, אנחנו קרובים להגדרה שאני מחפש, שההגדרה של נס פרטבע נכונה כאן. אבל החלק הראשון מתאר את דוד כשתפקידו היחיד הוא להתפלל. להגיד תהילים, והקדוש ברוך הוא בן שלו. בחלק השני, זה מה שקראנו עכשיו, דוד לוחם. כן, הוא לא מתפלל שהקדוש ברוך הוא יציל אותו, אלא הוא עומד ולוחם, זה מה שהוא עושה. וזה כמובן הבדל גדול, הבדל גדול מאוד. בין הדברים, כשנחטפו שלושת הנערים, השם יקום דמם, אז עם ישראל עמד ואמר תהילים, פה בחורים מכאן, מגוש עציון, החליטו לעשות מעשה. שוב, זה לא עומד בסתירה, היה תהילים, וזה הולך יקד, אבל... לדעת גם מה צריך לעשות במקרים האלה, ויש תפקיד גדול מאוד לקדוש ברוך הוא גם בחלק השני. הוא תפקיד לא פחות חשוב מאשר בחלק הראשון. ההבדל המשתנה הוא בתפקידו של האדם. אם האדם רק עומד מתפלל ואומר ריבונו של עולם תושיע אותי, וזה חשוב, ולא תמיד אנשים יש להם מה לעשות, לא תמיד אנשים יודעים איך ומה וכולי, ושפעם מטפלת בזה ומה אני אגיד לי, בסדר. זה ככה צריך גם. אבל כשניתן לעשות, אז יש בהחלט לקחת אחריות, ושוב תפקידו של הקדוש ברוך הוא לא קטן, הוא פשוט משתנה. בעוד שבחלק הראשון, בואו באמת נגדיר את זה כנס וטבע, בחלק הראשון הקדוש ברוך הוא קורא הלא את ים סוף, הוא מטביע שם את אויביו, או מסתובב כשהוא רוכב על כרוב, ועם עמוד אש ועמוד ענן ועם ברקים ועם כל הדברים האלה שמביאים כל מיני ניסים שמימיים, כמו שהקדוש ברוך הוא יודע לעשות לנו, ועושה לנו הרבה מאוד פעמים. הרבה מאוד פעמים יש באמת כאלה ניסים. ובחלק השני, התפקיד של הקדוש ברוך הוא זה להיות החונך והמאמן והתומך והמגבה את מלחמתו של דוד. זה דבר שונה לגמרי. כי אתה נהי השם, השם יגיע חושקי. כלומר, לא שהשם בא עם עמוד אש וענן כדי לפעול, אלא כדי להאיר את הדרך לדוד. כי בך ערוץ גדוד. ערוץ גדוד זה יכול להיות ערוץ על גדוד, שזה חומה. אני אצליח לדלג על החומה כמו באלוהי עדה לגשור. אני ערוץ על גדוד, בלשון חז"ל זה נקרא גידוד. כן, כלומר איזושהי חומה, או ערוץ, מלשון ערוצץ, וגדוד, זה מה שאנחנו קוראים גדוד. כן, כלומר, בך, באמצעות קוראה, אני ערוצץ את הגדוד שיבוא נגדי. באלוהי, עדה לקשור, הקדוש ברוך הוא נותן לו את הכוח לדלג על גבי חומה. הוא אומר, האל מאורסי חיל ויתר תמים, מה כתוב כאן? דרכי או דרכו? כתוב דרכו. רואים דרכי, נכון? אם אנחנו באים לחבר דרכו ודרכי, האם זאת דרכו או דרכי או שזה ביחד? נכון? כלומר איזשהו שילוב. משווה רגליו כאיילות או משווה רגליי כאיילות? שוב, גם וגם. כן? ניתן לראות את הדבר, כמובן רגליו. בלשון דימוי, ודאי שלא מגוף העניין. מלמד ידיי למלחמה ונחתה קשת נחושה שרותיי. והוא עוזר, וגם ותפקידו של הקדוש ברוך הוא, גם כשקיים צבא גדול, תפקידו של הקדוש ברוך הוא לא יותר קטן.
הוא מדבר על עצמו.
בסדר, אבל הוא מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא תומך בו. והקדוש ברוך הוא מלמד ידיו למלחמה, ואני אומר את הדברים שהוא באופן החד משמעי ביותר. הדרך שבה... הדרך שבה הדברים פועלים, לך תדע, היום אנחנו יודעים שאני יודע, בואו נזכרנו מקודם לטובה את מוחמד דש, אז שם השליחו את הפצצות לבית שלו בדיוק כשהוא היה בפנים, אבל שלוש הפצצות הראשונות לא התפוצצו, ואז יש איזשהו חשש שהוא הספיק לברוח לפני שפוצצו את הבית לגמרי. כלומר, לא ברור בדיוק מה קרה, אבל גם כשיש מלחמה וגם כשיש מטוסים וגם כשיש דברים מאוד מדויקים, כן? כדי שכל העסק הזה יפעל וידפוק כמו שצריך, זה דורש הרבה מאוד סייעתא דשמיא. וכמה שמכשירים משוכללים יותר, וכמה שהם טובים יותר, וכמה שהם זה, אז הם גם יותר מועדים. פה תהיה איזה בעיה, וכאן בעיה, וכאן בעיה כזאת, וכאן בעיה כזאת, וכדי שדברים בסופו של דבר יפעלו בצורה נכונה, זה דורש הרבה מאוד סייעתא דשמיא, לא תמיד זה הולך כך. הרבה פעמים יכולה להיות איזושהי החטאה ומפה ומשם, מכל מיני כיוונים. כך שתפקידו של הקדוש ברוך הוא עם צבא גיבור לא פחות גדולה, מה שתפקידו של הקדוש ברוך הוא ביכולת שלו לפעול בעצמו. ואם תשאלו כל מורה למוזיקה, כן, הוא תמיד יעדיף לקחת את הכינור ולנגן לבד, מאשר להשגיח על מישהו שמנגן ולתקן אותו, זה יותר קל. אבל לעניין שלנו, הדברים האלה, זה הדבר שהוא מתאר, ותרחיב צעדי תחתני, ולא מעדו כרסולי, ואז הוא מתאר את מה שחז"ל אמרו, אנחנו נדבר עוד על הפסוק הזה בפעם הבאה, ידפה אויביי ואשמידם ולא אשוב את כלותם, כלומר שדוד ביקש מן הקדוש ברוך הוא שייתן לו לרדוף אחרי האויבים ולהשמיד, ולא ביקש את הדברים מחמת עצמו. מה אם כן ההבדל? אנחנו בעצם נותרנו עם שאלה שאותה אנחנו צריכים לפתור, שיש לה פתרון. מה אם כן ההבדל בין התיאור הראשון של המלחמות, שבהם דוד רק מבקש מהקדוש ברוך הוא שיושיע אותו כשהוא לא מסוגל לעשות שום דבר, לבין התיאור השני של המלחמות, ששם דוד מקדש, מבקש ומשבח את הקדוש ברוך הוא על עזרתו, אבל כשמי שנלחם בעצם זה דוד עצמו. שוב, וההכרה בגדלותו של השם קיים שם הוא לא פחות. השאלה, כמובן, מה ההבדל ביניהם? על הדבר הזה אנחנו נצטרך להתחיל מזה בעזרת השם את השיעור הבא.
בשנה שעברה שאמרתי לו את הפירוט לגבי המאספה, קוברים, לגבי המאספה, קודם כל בתקופת בית שלנו היו קוברים.